שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בפרק ג' בספר מסילת ישרים. התחלנו את חלקי הזהירות ודיברנו על הפיקוח לפני המעשה, בזמן המעשה ולאחר המעשה, וכל סוגי הפיקוח, מה שהסברנו, וסיכום של הדברים, רק נסכם לעצמנו. כלל הדבר, העיקרון של הדברים, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. זאת אומרת, קודם כל צריך אולי להעיר איזה הערה אחת, מדוע הרמח"ל רואה צורך לסכם את הדברים, להגיד כלל הדבר. למשל, גם במידת הפרישות, אז הוא אומר, והכלל הגדול הנלמד מכאן, ואומר מה שאומר. מה ההסבר? תודה רבה. למה באמת צריך להגיד כלל הדבר? אז אולי אני חושב, הדבר נמצא בעצם הסוגיה שבה הוא עוסק, היות ומידת הזהירות ברמה הפרקטית שלה, היא להיזהר לפני המעשה ובתוך המעשה ולאחר המעשה, אז מרוב ההתעסקות עם הפרטים הטכניים אנחנו יכולים לשכוח את העיקרון שעומד ביסוד הפרטים האלה, את המטרה שהיא המטרה של כל הפרטים האלה. לכן הרבה פעמים גם בחיים שלנו אנחנו יודעים שכשאנחנו עסוקים בפרטים, בפרטי פרטים של דברים, מרוב שאנחנו עסוקים בפרטים אנחנו שוכחים בכלל את המטרה, שוכחים איפה באנו ולאן הולכים. והרמח"ל, הייתי אומר אולי כרמז, מלמד אותנו כאן שכשעוסקים בסוגיה, כמו למשל מידת הזהירות, שהיא סוגיה שעוסקת בפרטי פרטים של זהירות, לא לשכוח תמיד את המטרה. לא לשכוח תמיד מאיפה באים ולאן הולכים. מה היסוד שמשם הכל מתחיל, ומה המגמה שלשם הכל שואף. לכן כלל הדבר, אם האדם רוצה לצאת ידי חובתו בעולמו, הוא חייב להיות מפקח על עצמו, כשהפיקוח הוא הפיקוח השכלי, כפי שהסברנו באריכות, ולכן כלל הדבר יהיה האדם מעיין על מעשיו, לא לתת לזרם החיים לשטוף אותנו. כי ככה כולם נוהגים, ומדרך האנרציה, ואנחנו כבר בכלל לא זוכרים מאיפה יצאנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. כן, זה קורה הרבה פעמים לכל אחד בחיים, שהוא צורכי החיים, העבודה, הפרנסה, המשפחה, עניינים, כל הצרכים הטכניים של החיים, מרוב שהוא כל הזמן עסוק בפרטי הפרטים האלה, הוא שוכח בכלל מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. דם מהנבטה לאן אתה הולך, זה לא רק מהנבטה מתחת כיסא הכבוד לאן אתה הולך אחרי העולם הבא. לדם מהנבטה, הכוונה, מה מקור החיים שלך? ולאן אתה הולך, מה מגמת החיים שלך? מה מטרת החיים? והרבה פעמים בכל ההתבחבשות בדרך, אנחנו מאבדים את המקור ואת המטרה. לכן, ודאי ביחס למידת הזהירות שעוסקת בפרטי הפרטים של הזהירות שאנחנו צריכים להיזהר בכל תחומי חיינו, לפני ובתוך ואחרי המעשה. לכן, כלל הדבר יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, הוא מפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה. אולי כדאי להעיר גם עוד איזה הרע כאן. המילה הרגל, אנחנו רגילים לומר אותה בצורה פשוטה, הרגל. המילה הרגל, השורש שלה זה רגל. הרגל זה החלק הנמוך בגוף האדם. הרגל, יש ביטוי כזה בפסוק, רגליים ממהרות לרוץ לרעה. הרגל היא לא מנהלת את החיים. מה שמנהלת את החיים זה השכל, זה המוח, שאמור להגיע ללב ואמור להפעיל את הרגליים. הרגליים זה כלי העבודה של המוח, של המחשבות, של הלב, של הרצון, של המידות וכו'. הרגליים זה סך הכל הכלי הטכני המתפקד את המחשבות ואת הרצון, או את המחשבות ואת הרצונות. והרבה פעמים אדם לא שם לב שהוא נכנס לתוך איזשהו הרגל, והוא כבר, הרגליים הוליכות אותו, והוא בכלל לא שם לב שהוא לא פועל מכוח המחשבה ומכוח הרצון. אז לא יכול להיות שאדם יתרגל. כלומר, אין הרגל. על פי התורה אין מציאות של הרגל. היהדות היא לא מכוונת לרגל, היא מכוונת לראש. לכן אמרו אפילו דרשנים, ותרגילנו בתורתך, אמנם זה על דרך הדרש, שגם הרגליים, גם הביטויים הטכניים המעשיים של החיים מבחינת רגליים, הם צריכים להיות בחינת הופעת תורה ותרגילנו, שהרגליים שלנו יהיו הרגל שנובע מכוח מה? מכוח תורה. לא איזה הרגל שהוא מנותק מן התורה. לכן אם הרגל הוא נובע מכוח תורה, אז הדברים החיוביים צריך להתמיד בהם ולהמשיך בהם. זה טוב שיש הרגל. הדברים שצריכים שיפור צריך לקדם אותם וכו'. צד האמת תמיד צריך להתקדם. אז בכל אופן האדם צריך להיות מעיין ומפקח ולא להיכנע להרגלים, בין אם זה הרגלים של מעשים רעים או מידות רעות, או ודאי מעשים תורניים שליליים, עבירה והפשע, שגגה או זדון. אומר הרמח"ל, וכמדומה נדברנו על זה בפעם הקודמת, והנני רואה צורך לאדם, אומר הרמח"ל, כדי שבאמת האדם יעמוד בפיקוח הזה, והנני רואה צורך לאדם שמדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. כלומר, אם אנחנו אומרים, תשמע, צריך לעיין ולפקח על מעשינו, טוב, מתי נעיין ונפקח? אחרי 120 נעיין ונפקח. או יעינו לנו ויפקחו עלינו, כן? או מתי נעין ונפקח? בסוף השנה. כשיגיע ראש שנה ויום הכיפורים, אז נעין ונפקח. לא. והנני רואה, אומר הרמח"ל, צורך לאדם שמדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. כל יום ויום אדם צריך לפקח על עצמו. זה נקרא חשבון נפש, וחלק מהספרים כתבו שצריך לעשות חשבון נפש לפני השינה, גם הרב באורות הקודש אומר את זה. חלק מהווידוי, מי שנוהג לומר בקריאת שמע של לילה, בקריאת שמע של המיטה, חלק מהווידוי שנאמר שם זה בעצם תשומת לב למה היה עם האדם. ולכן, כמו שהסוחרים, אומר הרמח"ל, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם, למען לא יתקלקלו, ויקבע עיתים ושעות לזה. כל סוחר, כל אדם שפותח עסק ורוצה להרוויח כסף, הוא יודע שהוא לא יכול לעשות איזה עומדן כלכלי פעם בשנה. כל יום הוא בודק מה קורה עם הקופה, מה נכנס, מה יצא, מה הרווח, מה הפסד, מה שווה להשקיע, מה פחות שווה להשקיע. כל הזמן הוא בביקורת על עצמו. ויקבע עיתים ושעות לזה, והביקורת צריכה להיות ביקורת קבועה. יומיומית, בשעה קבועה, בזמן קבוע, וכו'. שלא יהיה משקלו הרי, אלא בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. לכן גם אנחנו, אם סוחרים, או אדם מתעסק בענייני הרי של החיים, והוא כל הזמן בודק ושוקל ומדקדק, בסדר, לא בסדר, מרוויח, לא מרוויח, והוא עושה את זה בקביעות ובצורה מסודרת, כולי. אז על העניינים המהותיים שלכם אנחנו לא נעשה את זה. מצד שני, חשוב כאן להעיר הערה, שאני חושב היא חייבת איזון. כלומר, הדברים כאן צריכים איזון, אני חושב שהרמח"ל גם מתכוון לזה. מצד שני, לא יכול להיות שגם אדם, מרוב שהוא כל הזמן מעיין בדרכיו ומפקח על ענייניו ושוקל וכולי, מרוב המתח והלחץ שהוא כל הזמן שם את עצמו מול זכוכית מגדלת, אני בסדר, אני לא בסדר, עד כמה אני בסדר, והפרט הזה שאני בסדר. צריך להיזהר גם מזה. כן, כלומר, בעלי המוסר למשל אמרו, שהם נהגו גם ככה לעשות, שאדם היה עושה לו פנקס, ובסוף כל יום היה כותב מה עבר עליו במשך היום, איזה דברים בסדר, איזה דברים צריכים טיפול, וכו'. יש אנשים שהפנקסנות הזאת, והכתיבה הזאת, וההתעסקות הרציפה, יתר בדבר הזה, היא יכולה לגרום את ההפך, היא תגרום לנזק. כי מרוב שאדם כל הזמן שם את עצמו תחת המיקרוסקופ, הוא לא יכול לחיות, הוא לא יכול לתפקד. כן, זה כמו אחד שבמקום לטייל, הוא מצלם את הטיול. מכירים את התופעה הזאת? אדם מטייל, רוצה לטייל, ליהנות מהטיול. אבל כל ליהנות מהטיול, הוא מצלם את עצמו מטייל. אז הוא לא נהנה. כי הוא לא מטייל. המצלמה מטיילת עליו, אבל לא הוא מטייל. תטייל! מי אמר שכל דבר צריך להנציח אותו? למה? אז אותו דבר כאן, מצד אחד ודאי שצריך קביעות בביקורת העצמית הזאת, מתוך אמון באדם, מתוך יכולת התקדמות וכו', אבל מצד שני צריך גם להיזהר שהביקורת הזאת היא לא תהיה ביקורת יתרה, שיכולה חס ושלום לרסק את האדם. בפרט, אני חושב, בפרט אצל אדם שנקרא חוזר בתשובה, העניין הזה צריך מאוד הדגשה. כי הרבה פעמים הקפדנות העצמית והשאיפות הגדולות שהם לא מאוז... שהשאיפות האלה והקפדנות הזאת לא מאוזנות, לא מופיעים בצורה מאוזנת, אז זה כאילו אתה מדקדק על עצמך וכאילו אתה מי יודע מה, ואנחנו מכירים את התוצאות, התוצאות בסוף התרסקות מוחלטת. ממש אפשר לראות את זה, אנשים שהקפידו עם עצמם הקפדות יתרות שאסור להקפיד, כי הנפש לא מסוגלת להכיל את ההקפדות האלה, בסוף הם פרצו החוצה. מוכח. ולכן הנקודה הזאת של המשקולת והחשבון היא נקודה חשובה ביותר, חשבון הנפש, אבל מצד שני שלא יהיה יתר חשבון נפש, עד כדי כך שהאדם כבר מאבד את זרם החיים הטבעי הבריא שלו. ממשיך הרמח"ל באותו כיוון ואומר, והחכמים זכרונה לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא מה שאמרו, פרשת שבוע שלנו, השבת, והוא מה שאמרו זה לשונם, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אז כמובן שם מדובר על שיחון מלא חשבון, אבל עמוד הרשנים, מה זה אמרו המושלים, בואו חשבון? על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו נחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסד ה... זאת אומרת, האדם אמור להיות מושל, נכון שהוא שואל, הכוזרי באמר שלישי שואל, מי החסיד אצלכם? אומר רבי הלוי מיד, החסיד הוא המושל. מה זה למשול? למשול מלשון ממשלה. זאת אומרת שלטון, זאת אומרת שררה. זאת אומרת, יש באדם הרבה כוחות חיים. כוחות החיים האלה, הגופניים, הנפשיים, השכליים, הרוחניים וכו', צריכים להופיע בצורתם המדויקת, לא לצמצם כוח ולא להעצים כוח יתר על המידה. והפיקוח והעיון השכלי, הממשלה השכלית הזאת, היא עושה את החשבון. האם הפרזתי בכוח מסוים, האם צמצמתי, מיעטתי כוח מסוים. על כן יאמרו המושלים ביצרה, מישהו לא מושל ביצרו, הוא נותן ליצר, הגופני, נפשי, שכלי שלו להתפרק, להתפרע, הוא לא שייך למושל, אין לו שום ממשלה, הוא נותן פשוט להכל, לכל הנטיות הטבעיות להשתולל. אז אין אצלו שום חשבונות. אבל מישהו מבין שלא היצר מנהל את החיים, אלא השכל מנהל את החיים, ודאי השכל האלוקי, אז הוא ודאי לא אדם שמנהל את חייו על פי יצרו, אלא על פי הממשלה השכלית, ואז הוא אומר, בואו נחשב חשבונו של עולם. בואו נעשה חשבון, מה הרווח, מה הפסד? טווח קצר, טווח ארוך, גלוי, סמוי. יש פה חשבונות שלמים. הפסד מצווה כנגד שכרה, מצווה זה לא רק שולחן ערוך, אלא מצווה זה מה שמצוות אותי לריבונו של עולם, מה שמחבר אותי. אז מה אני מפסיד מהתנהגות מסוימת או מחשבה מסוימת וכו', כי היא לא מצוותת אותי כנגד שכרה, לעומת מה שאני כאילו מרוויח שם. ולהפך, הוא שכר עבירה כנגד הפסד. וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. זאת הערה מאוד מאוד חשובה. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה. כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא הולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. אומר הרמח"ל, מי שמבין את הצורך ההכרחי לפקח על מעשיו, לפרטי פרטים, כולל חשבון נפש, כמו שדיברנו כאן, כולל באופן קבוע, זה רק מי שיצא מהמערבולת הזאת של היצריות ששולטת עליו ומנהלת עליו את החיים, ומנהלת לו את החיים. אבל מי שהוא עדיין שבוי בתוך היצר, הוא לא מסוגל לסבול את המילים האלה. חשבון? מה חשבון? תן לי שתגע. ספונטני. זורם. אל תפריע לי. לכן כל מי שהוא לא יצא עדיין מתחת יצרו, אלא הוא בתוך המערבולת של ההרגלים, של התחושות, של הרגשות, הכוחות הנמוכים של החיים, הגוף והנפש, הכוחות הנמוכים באדם, משתלטים על האדם ומנהלים את החיים שלו, והוא שבוי בתוך היצרים האלה, ולא משנה כרגע אם זה יצרי גוף או יצרי נפש או יצרים אחרים, והוא לא מסוגל, הייתי אומר, להקשיב כרגע בכלל, רגע, עצור, תעשה חשבון, נכון, לא נכון, רווח, הפסד, טווח קצר, טווח ארוך. כן, יש תקופה כזאת, אם שמעתם עליה, נקראת גיל ההתבגרות, שמעתם על זה פעם? כן, תקופה כזאת בין שנתיים ל-42. כנראה. יפה. בגיל הזה, הרבה מאוד אנשים אי אפשר לדבר איתם. טוב, הגזמתי. אבל נגיד גיל הטיפש 10, מה שקוראים. נגיד 13, 14, 15, עד 19, 20. נקווה שזה מתחיל שם ומסתיים שם. יש גיל כזה בחיים ש... האדם לא חושב לטווח הרחוק, הוא לא חושב את ההשלכות הסמויות שיש פה. תן לו כרגע לעשות מה שבא לו. אדם כזה אי אפשר לעשות אותו חשבונות. הוא לא מסוגל לעשות עם עצמו חשבונות, הוא לא רוצה לעשות עם עצמו חשבונות. לאחר שיעבור את התהליך של שלטון היצר וישליט את השכל שלו על היצר, ואז הוא יסתכל לאחור לפני 5 שנים, 10 שנים, אז הוא יגיד, וואו, איך לא עשיתי חשבון? איך הפסדתי דברים שהיום אולי אני כבר לא יכול להשלים אותם? לא אמרנו שצריך לבטל את הילדות. הילדות זה דבר חשוב. וגם את גיל הנערות, זה בסדר גמור, כוחות החיים, המתעוררים, חשוב מאוד. אבל לא יכול להיות שאדם גם בגיל הזה, בשלב הזה של החיים שלו, לא יחשב איזשהו סוג של חשבון מינימלי. לגבי כסף שיש לו בכיס. נכון, היום הנוער אוהב מאוד לעבוד. נכון? יפה. בפרט בחופש הגדול. הוא עובד. יש לו... איקס כסף בכיס. הוא חושב מה לעשות עם האיקס כסף הזה. לבזבז אותו במקולת, לשמור אותו לרישיון, אולי לאיזה טיול. נכון? אז ביחס לכסף, הוא כמו הסוחר. הסוחרים הגדולים, או הבינוניים, או הקטנים, או הקטנטנים, שקובעים מיטות ושעות, ושם הם מחשבנים חשבונות, מה לעשות, איך כדאי לשמור, ואיך לנצל את זה נכון. אבל לגבי כוחות החיים הכוללים באדם, פה, כל זמן שאדם שבוי ביצר שלו, הוא לא מסוגל להבין את זה, הוא לא מסוגל להכיל את זה, אפילו כל הדיבורים על החשבון הזה מעצבנים אותו. תדברו פעם עם חבר'ה צעירים על בואו חשבון. זה מטריף את דעתם. זה משגע אותם. על מה אתה מדבר? עכשיו אנחנו בזמן שלא עושים חשבונות. את החשבונות, אחר כך. כששותים אלכוהול, אין חשבון. כן. אתה מבין מה זה עושה לך? אתה מבין שזה דופק לך את המוח? אתה מבין שזה ממכר אותך? אתה מבין את זה? לא רוצה להבין עכשיו. תן לי להיות שתוי. נורא. אבל עובדה. וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. אלה שיצאו מזה. אבל אם הם עדיין שבועים בתוך זה, אז כל פרק הזהירות וכל ספר מסילת ישרים בשבילם זה סינית. לא מעניין אותם. ספר מסילת ישרים לא יכול להיות שייך. למי, אם אנחנו עכשיו בפרקי הזהירות, למי שלא מוכן להיות זוהר, והדרך להיות זוהר זה להיות זהיר, והדרך להיות זוהר על ידי שאתה זהיר זה לחשב חשבון. מי שלא מוכן להיות מחשב חשבונות, אין לו לאן להמשיך ספר מסילת ישרים, זה לא בשבילו. הוא לא על הציר. אלא מי כן יכול? מי שכבר יצאו מתחת יד יצרו ומשלו בו. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, ולצרנו הרב, בגילאים האלה של גיל ההתבגרות, האדם אפילו, האדם הצעיר, שזה כל אחד מאיתנו, כן? באותו שלב בחיים, האדם הצעיר לא שם לב בכלל שהוא שבוי. הוא לא שם לב בכלל שהוא לא מנהל את עצמו, אלא מישהו אחר מנהל אותו, היצרים שלו. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה. אני רוצה אפילו קצת להיות יותר ליברל אם אפשר. נגיד שנער בגיל ההתבגרות אומר, תשמע, אני רוצה קצת מה שנקרא חופש. מצוין, אנחנו בעד החופש. אבל לפחות שגבולות החופש האלה וסדרי החופש האלה יהיו כאלה שהשכל מנהל אותם. כלומר, תן לעצמך קצת מרחב פעולה יותר רחב. בסדר, אנחנו לא נכבול אותך, אל תדאג. אבל תעשה את זה בשום שכל. כלומר, שים קווים אדומים שאותם אתה לא עובר. שים גבולות גזרה שאותם אתה לא עובר, אני כבר לא מדבר על מטרות ויעדים, לפחות איפה הגבול הוא מחוץ לגבול. איזה ממדים של חיים אתה לא רוצה שהם יהיו חלק מהחיים שלך. שם תשים את הקו. כן, היום עובדים הרבה לא לנהוג באלכוהול, נכון? אז מדברים על זה הרבה. אז הנה, זה למשל נקודה קטנטנה, אבל עקרונית. לא נוהגים כשאתה תחת השפעת אלכוהול. זהו, סע ברכבת. תלך ברגל. זה א' ב', זה מחוץ לתחום. לא התרנו פה שתיית אלכוהול. אבל אם אתה כבר שותה, לפחות תדע לך שגם אם אתה לא מחשב חשבון כי אתה שותה, לפחות חשב את זה חשבון מינימלי, מה אתה לא עושה כשאתה שתוי. לפחות אל תנהג ברכב, לפחות תשמור על החיים שלך, עצם הקיום שלך. אנחנו כבר לא מדברים עכשיו על המטרות של החיים האלה. אבל קודם כל שיהיו חיים, חד ושלום ולא להפך. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, ממש, האדם הזה, שהשכל לא מנהל את חייו, והוא מתוך ההרגל הולך באפלה, ממש כמו אדם עיוור. נדמה לו שהוא רואה, והוא בעצם לא רואה. עיני השכל שלו אטומות. פשוט לא רואה. כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות, ואין עיניו רואות אותה. טוב, אז אם כן, החשבון הוא קריטי, החשבון השכלי הוא קריטי כדי לנהל את החיים באופן הנכון, וככל שאדם יותר, הייתי אומר, מתפתח בחייו, אז הוא יודע לעשות החשבון הזה באופן הנכון, מצד אחד לא לתת להרגל להשתלט על החיים, ומצד שני לעשות החשבון באופן כזה שזה לא ידכה את זרם החיים וכוחות החיים הטבעיים, שאפשר לסמוך גם קצת עליהם, שיופיעו בצורה בריאה ובצורה ישרה. יישר כוח. הפסקה דקה, ממשיכים.